בואו נתחיל. זה נמצא היום שנפתח פשוט כפתיח הסוגיה, לעשות לראות את כל הסוגיה, כי לדעתי יש פה כמה סוגיות, את החטיבה של הסוגיות הבאות בדף הבא. נראה מה עומד על הפרק, נגדיר לעצמנו את הנושאים, וזה בעצם מבחינתנו השלמת הסוגיות שאנחנו הולכים ללמוד בפרק ראשון. אז בוא נעשה איזושהי סקירה פיוטית של המבנה, של התוכן, של הכיוון שלו הדברים הולכים, ובעזרת השם נעבוד בימים הקרובים נושא נושא. בואו נתחיל, כן, הסוגיה הראשונה פה, הגבולות שלה, מי רוצה לעזור לנו? אברהם, אתה רוצה לעזור? הסוגיה הראשונה, מקרה, ההוא ראיה. כן, פשוט מקרה שקרה. אברהם, האם הסגנון של כל הפרק עד עכשיו היה מקרים?
לא.
יש פרק אחד בולט בש"ס, שהחלק הראשון שלו, שעודים אותו בישיבות בקצב יותר איטי משאנחנו למדנו את תחילת דבר מציע. הוא פשוט, זה נראה אוסף של מקרים שקרו בפסקי דין, זה פרק שלישי בברבטה. זה כאילו קצת חריג ממה שהיה עד עכשיו בנוף שלנו. עד עכשיו היה לנו ממרות שמתארות כאילו מקרים מופשטים.
משנה עצמאים מקרים, שני מוחזים.
כן, אבל המשנה עצמה מתארת תיאורטית משהו שהיא בעצמה בשקלא וטריא. הגמרא לפחות טוענת שמקרה כזה בדיוק כמעט ולא יכול לקרות. כשאני אומר מקרה, אני רוצה להסביר. אני מתאר את ההלכה דרך מקרה. פה פשוט מתואר מעשה שהיה. מקרה שקרה בפועל, שבא לפני דרך. במובן הזה, המקרה הזה, נקודת המוצא שלו, היא מאוד שונה. זה גם מאוד בולט כשמתחילים לקרוא את הדינמיקה הפנימית בסוגיה. כי בשאר הסוגיות שלמדנו, זה היה כאילו נטול מתחים מעשיים, נקרא לזה. כלומר, מביאים לך מקרה, ואומרים לך מה הדין. פה לעומת זאת, אפשר לחוש את המצוקה, הייתי אומר, של רבי זרע. כן, כי מה אומר רב זרע? הוא ראה, יד אבו מסרולי כל יום החיותה בסעדי, יום אחד מסרולי בלה סעדי, ובום, באותו יום מה קרה? ולסוף אמר לו, לא יוזמחים מעולם, כן? הוא כנראה ניצל את הפרצה, סוף סוף הוא יוכל לשאול, אה?
כמו שאני
אומר,
ידעו למה
עשית
עד עכשיו.
נכון, ידעו למה עדו, יום אחד אין עדי, יאללה, הוא לוקח לעצמו, יהיה תסריט אשר יהיה, המקרה הזה באו עדים, אטו סעדי, עשידו בדרך על תרתי מיניו, אתם תפסנו אותו, אפשר להגיד, שעל האדם ודאי לא נכון, ואז תשמעו את רב זרע, אמר רב זרע, אם איתה לרב תחייה, כמה הייתה משתבא השערה? מה זה האם איתה זה? השפה הזאת, אם איתה, זה ביטוי שלא היה עד עכשיו מסכת בבא מציע. מה זה מבטא? אם איתה. עוד לפני האפשרויות השונות. עצם השימוש בביטוי אם איתה הוא אופייני לסוגיה של מקרה ולא לסוגיה של מופשטת. כי מה אם איתה מבטא? הוא פשוט שמח מתוך המקרה. רב זרע, מה ברור שהוא רוצה לעשות? מה ברור שרב זרע רוצה לעשות? הוא רוצה להשביע, זה ברור לגמרי. בא רב זרע ואומר, בא לפני הרועה, שהרועה הזה אפשר לקחת את המקרה ולסרטט. האם הרועה הזה נראה טוב? כל יום נתנו לו בעדים, יום אחד אין עדים, בדיוק באותו יום. לא יודע, יש פה משהו שלא נראה טוב, כן? ומה רב זרע בעצם אומר? לפי הכללים המופשטים, בואו נדבר קצת, לפי כל מה שלמדתי בעולם המופשטויות, ולמה זה כופר בכל, ולכן מה מגיע לו? לא, להיפטר ולא כלום. להיפטר ולא כלום, הוא כופר בכל. עכשיו, רב זרע לא מרגיש בנוח מה לעשות.
לפתור.
עכשיו, גם באו עדים. מה העדים מקסימום לכאורה מחייבים?
להביד את זה בלי שבוע.
שישלם על כמה?
שתיים.
על שתיים, אבל מה נתנו לו? אבו מסר לכל יום החיותה, יש להניח שנתנו לו
הרבה חיות.
רב זרע עומד, וזו הדינמיקה של סוגיה שהיא מעשית, עומד מול המציאות, והייתי אומר מרגיש חסר עונים. בוא נבטא את התסכול אולי, שזה החשיבות בעיניי של הסוגיה הזאת. לכן אני, בניגוד לשאר הרמים, אני לומד אותה איתכם, אני רוצה להסביר את העניין הזה. אנחנו למדנו פה כל מיני סוגיות שעוסקות בעקרונות למדניים, שמנסות לתאר כל מיני הלכות. תכלס, רב זרע מבטא בצורה נפלאה בסוגיה הזאת, זה מדברת. שכשאני מוריד את זה לעולם המעשה, כשאני מוריד את זה לחיים, אני גם צריך לתת לידי הדיינים לא רק עקרונות יפים, מה אני צריך לתת להם? כלי עבודה. דיינים צריכים מה לעשות? לעשות צדק, שהדיין מריח איזה בעיה, הוא רוצה לפעול. מצד שני, הייתי אומר, עודף הלמדנויות, בעיקר סוגיית בעיני רב ששת בסוגיית רבחיה בטרייטה, הוא עוד יותר מקביל. בעצם מה קרה למודה במקצת בסוגיה הקודמת? זוכרים מה קרה לו? הוא הפך לצימוק, מסכן, אין בשטרות, אין בקרקעות, אין בפיקדון. שאני לא חושב לפי השיטות הכי קיצוניות של הראשונים, שכל פיקדון נחשב, אפילו קיימה באגמה, מה נחשב? נחשב הילה, בעצם אין שבוע עכשיו, אני יכול לשבת פה, עשיתי את זה, תת שיעורים, שבועיים, על כל הלומדס שמאחורי הדברים האלה, תכלס, שאתה דיין, הלומדס לא מעניין אותך כי הוא זה, מה מעניין אותך? לפעול. עכשיו, מה מבטר רבי עזרא? שהלוואי שאם איתה, הלוואי שרבחי הקמה איתה, אז מה אני יכול לעשות?
אני משביע.
אז אני יכול להשביע. עכשיו, השאלה, בפועל אליה, עכשיו אתה צריך להיכנס לדיון, היא למה זה רק בבחינת ולוואי, למה זה לא ברור לו, ככה רבחי הקמה הייתה ותפעיל אותו, אבל מה בעצם הוא אומר? אני רוצה לחזור לרבחיה ורב ששת. רבחיה בעצם המהלך שיש אצלו זה, ברבחי הקמה הייתה הוא מרחיב את גבולות מודה במקצת, וברבחיה בטרייטה נתבטא, הוא לא נותן לצמצם. או בלשון אחרת, רבחיה מתואר בסוגיות כמי שנותן הרבה יותר מקום לשימוש בשבועל בן מקצת. מבחינת רב זרע, רב חיה הוא קרש ההצלה שלו, הוא שמח שיש את רב חיה. אם איתה דה רב חיה כמה הייתה, יש מה, יש מה לעשות, כי מה הוא יכול לעשות? לחייב על השניים ולשלם, ועל כל השאר מה לחייב? להשביע. כן, במובן הזה, הקריאת כיוון של הסוגיה הזאת היא קריאה מאוד מאוד משמעותית מבחינת השלמת התמונה שלנו, כי היא בעצם אומרת לנו, חבר'ה, אל תעסקו רק בלומדס ועקרונות, ניתן את הדעת גם לאופן שבו בעלי ההלכה באופן מעשי גם רוצים שהעקרונות שלהם יתיישמו בעולם המעשה, וזה, הכמיהה הזאת מבוטאת פה לדי רבי חייא. כן, זה קראת כיוון, עוד לפני, על ידי רב זרע, סליחה, כי על ידי רב זרע, שרב זרע אומר עם איתה, רב זרע אומר, הלוואי שתקנו לי כלי עבודה. שאני יכול להגיד לכם, המתח הזה, אני רואה אותו בהמון סוגיות. כאן, תן לכם סוגיה אחת. בסנהדרין יש כלל על שמעיקר הדין, רק דיינים סמוכים יכולים לדון. מי שהם הדיוטות, זה פרשת שבוע, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני הדיוטות. ככה מופיע... עכשיו, יש סמוכים בעיקר בארץ ישראל. למה? כי אפשר לסמוך רק בארץ ישראל. אומנם, הדין אומר רק שאפשר לסמוך רק בארץ ישראל, ומי שנסמך בארץ ישראל, גם הוא יהיה בחוץ לארץ יכול לדון, אבל אתם מבינים שכבר בתקופת הגמרא, מספר הדיינים הסמוכים הוא מאוד 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 מצומצם. רב הוא דיין סמוך, כי רב הוא ארץ ישראלי במקור.
אדי רב נחמן
הדיין. כן מאוד. שאלה מצוינת, אבל בואו לפני כן, מה קרה בפועל בבבל, מה קרה בפועל בבבל עם הדיינים הסמוכים? כלומר, אין דיינים סמוכים, אז מה הם עושים? אז אני יכול לספר לכם, יש גמרא אחת בגיטין פחת, גמרא שמתארת, בואו נפתח אותה. גיטין, רק נפתח את הגמרא הזאת, זו גמרא ממש מדהימה. יפה, בסופו של דבר יעשו תקנות, אבל מה שאני רוצה כרגע הוא להביא אותך לדינמיקה עוד לפני התקנות. אתה רץ מהר מדי אברהם לפתרונות. כן, בשמו את הגמרא הזאת, הגמרא אומרת את הסיפור הבא. אביי אשכחי לרב יוסף, זה אותו דור כמו רב זרע, רב יוסף הוא דור שלישי כמו רב זרע. אביי מוצא את רב יוסף, יתי וכמעשה הגיטי. אני רוצה לדבר מה זה כמעשה הגיטי, יש לו מקרה שהוא הגיע למסקנה ההלכתית שחייבים גט שיקפה על הבעל, בוא דקה דומיה לכבוד כל המסורבות גט. כלומר, אני לוקח אישה אגונה, ומה אני אעשה לה? מפעיל סמכות ופותר את הבעיה, מה שהיום כולם היו רוצים שיקרה, נכון? שיקום איזה אביי כזה, איזה רב יוסף. ומה אביי אומר לו? אמר לי, ענן, אדיוטות ענן, וטניה, היה רבי טרפון אומר, כל מקום שאתה מוצא הגוריות של עובדי כוכבים, אף שדיניהם כדיני ישראל, יהיה אתה רשאי לזקק להם שנאמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם לא לפני גויים, דבר אחר לפניהם לא לפני אדיוטות. מה ברור שקרה פה? מתח בין רב יוסף הדיין, בא אליו זוג עם בעיה, אז מה רב יוסף עושה? טק, מפעיל סמכות. מה אחרי זה צועקים עליו הלמדנים? אתה לא למדת את כל מה שלמדנו, אתה לא יודע שאתה לא יכול, אז כמובן הוא מנפק הסבר. אבל הדינמיקה, אני אומר את זה בצורה הבאה, הדינמיקה של דיין, מה הוא? לדון, חוץ מלצערי היום חלק מהדיינים בתי הדין הרבניים, אני אומר את זה בכאב לב, גם אני תמים, אבל אני יכול להגיד שאת כל הוויכוחים מי יהיו הדיינים, כן על הדתיים, לא הבנתי מה הבעיה, מה כולם סוף שלא דיינים. אבל כששאלתי קצת יותר, אמרו לי כן, יש התנהלות אחרת. היום יש מספר דיינים שמפחדים לדון. הרב דיכובסקי כשהיה פה, אני לא יודע אם אתם הייתם בצבא אז, נכון? הרב דיכובסקי אז פרסם מכתב מפורסם, לא יודע אם ראיתם אותו, גם דיבר על זה קצת. המציאות קצת עגומה, אני יכול להגיד, ולכן אני הייתי שמח לעודד כמה מכם להיות דיינים. הבעיה היא שבגלל שהכוח הפוליטי שלנו כידוע בשפל המדרגה, זה נראה לי לא פייר לעודד לכם להיות דיינים, ואחרי זה אתם לא תצליחו להתמנות. אני לא יודע איך פותרים את זה, אבל בגדול צריך לדעת שהשאלות, הדיין אמור להיות שהדינמיקה שלו זה כמו שהרב דיכובסקי תיאר. יש לי חבר שהיה סטאג'ר אצל השופט טל, הוא תיאר שהשופט טל היה מתקתק את המשפטים שלו. אבא שלך גם היה, תשאל אותו מה שאני לא נכון. אמר, השופט טל תמיד ראה לנגד עיניו את הדין, הוא תקתק את הנדון, וצריך לתקתק שלא יהיה עינוי דין, צריך לעבוד יעיל. יש גם שופטים שכותבים פסק דין כאילו זה איזה מאמר מלומד, כי זה יהיה תקדים יום אחד, אבל בגדול דיין, הדינמיקה שאמורה להתוות אותו זה לדון ולדון ולדון, זה לעשות צדק, זה לשפוט ולעשות צדק ולפתור את המקרים, בטח במקרים שיש לו חשדות. מצד שני יש להלכה מערכת של עקרונות, של כללים. האמת היא שההלכה לא נותנת לו תמיד כלי עבודה מספקים, שבגדול אני יכול להגיד המתח הזה הוא מתח. בוא נחזור לסמוכים כדוגמה. ההלכה יש לה עקרונות, כי ההלכה אידיאלית שואפת למקום הכי טהור. כשההלכה דרשה סמוכים, מה היא חשבה שיקרה? בינינו, יד על הלב, אתה חי בארץ ישראל, אז יש סמוכים, תלך לסמוכים, סבבה. בגלל שהלכת לבבל, אז אותה הלכה למה גרמה? אין סמוכים, אין דין. מה, זה מה שההלכה רוצה, שאין דין? ולכן זה מה הכרח? הכרח שמה יקרה? שזה תורה שבעל פה, שתורה שבעל פה, מה תעשה? תיתן מענה. מה מענים? אני בגלל הזמן, אני לא עכשיו אכנס לעולם של סמוכים. אבל בגדול, העקרונות של ההלכה הם כאילו נוצרים בעולם הכי טהור, הכי ראשוני, הכי אידיאלי. בפועל, במציאות האנושית, שזה התעקשות על העקרונות האלה יכולה להוליך למסקנות הפוכות, למטרות הפוכות. או בעקרה שלנו, כשאתה חש שההלכה לא נותן לך מספיק כלים, יש פה איזושהי קמיעה מאוד מאוד ראשונית של הדיינים לתת איזה מענה הלכתי. ובמובן הזה השלמת הסוגיה כאן היא קריטית, כי אחרי כל מה שלמדנו אנחנו צריכים גם לשאול אם אפשר לחיות על פי מה שהוצע כאן, או אם ההלכה מציעה לנו איזשהו מערכת, איזשהו מנגנון שהוא מנגנון שאפשר לעבוד איתו. ובא רב זרע ואומר, הלוואי רב חייא קמא הייתה. בסופו של דבר הסוגיה כאן נותנת מצד אחד קריאת כיוון לכל הדף הבא. אז אנחנו בוא נראה מה קריאת כיוון השנייה, ואז נגיע למה שהגמרא הציעה לו. כן? אמר לי אביי, אימית משתבא ואגז לנו. איזה קריאת כיוון אביי נותן פה? שזה בעצם מפותח בכל הסוגיה הבאה. מה שאלת העל? מה המכשיר שרב זרע רוצה לעבוד איתו? שבועה. זה המכשיר. בידר כמובן של מה? של ראיות. כלומר, כבר למדנו את הסוגיה הראשונה, מה שאיפת העל של המוראים בסוגיות שלנו, בסוגיה הראשונה, המוצאים מחברו. מה קרה במקרה כאן? מסרולי בלסעדי, אין ראיות. בקריסת הראיות, המכשיר בידיעה של הדיין הוא שבועה. אבל מה בעצם הבעיה שואל אותו? היות ואתה... מה? היות הבנם הזה כבר נתפס משקר. איפה הוא נתפס משקר? הוא אמר לאדם, ובאו עדים, אמרו שהוא אכל שתיים, הוא נתפס משקר, אז איך השבועה תעזור? בעצם מה המצוקה שהסוגיה מעלה? מה אני חייב לברר? מצד אחד המכשיר שלך הוא שבועות, מצד שני האם באמת אפשר להשתמש בשבועות האלו? כן, בא רשי פה על אתר, ורשי אומר, רגע, אבל הוא רוצה להשתמש ברבחי הקמייתא. ברבחי הקמייתא כבר למדנו אותו, כן? גם הוא נתפס משקר, כי מה הוא אמר שם לאדם, ובאו העדים ומה אמרו? 50, אז הם רבחי הקמה הייתה השביעה, מה הבעיה התעורר פתאום פה להגיד? אז התשובה גם, אנחנו יודעים מה רשי אומר, והאמת היא שכל מי שזוכר את רשי ברבחי הקמה הייתה, יודע שרשי גם שם אמר שזה מה שהטריד את הגמרא. דיינו, מה העניין? ברבחי הקמה הייתה מדובר על על מלווה, וזה השתמות, בהשתמות, מה התפיסה שיש לי? שהבנם הזה לא בחר לשקר כמו שהוא הסתבך. ובגלל שהוא הסתבך, אז מה אנחנו צריכים לעזור לו? לצאת, כי יש לנו אמון במוטיבציה התאורה הראשונית של בני אדם, רק בני אדם צריכים לעזור למתיר את כל הקשרים שהם הסתבכו בהם.
למה אולי פתאום קצת שונה לעניין של התשובה, למה דווקא קוראים הגזן ולא...
כן.
שפועד, קרה משהו במציאות, באמת, באמת הוא אכל את הדברים של דבר בלתי הפיך. שם באמת כל המקרה, אולם הטענות כאילו, במציאות העדים לא מעידים על שום דבר באמת ממשי שקרה. ופה העדים מעידים על משהו שהוא... ובאמת, אולי טיפה מזכיר את הרמב"ן, באמת בין אדם שיש לו שם של
פשוט,
לבין אדם שהוא עובדה כפה במקרה הזה. ופה באמת זה שונה. שם זה רק עולם הטענות הוא ספק. ופה העדים על משהו במציאות שקרה שהוא אכל, ואין לך מה לעשות עם זה, אתה לא יכול להגיד שהוא לא.
בסדר, בגדול, הדברים שלך יפים, בגדול, כאילו, איזה סימן שאלה בעצם הבעיה מטיל? אנחנו עומדים פה כאילו מול מצוקת הדיין, אז עמדו עכשיו את הלומדס. הדיין מציעים לו שבועה, והשאלה הייתה לי, האם השבועה הזאת בכלל היא יעילה, אם היא עובדת. עכשיו, מבחינת הסוגיה, כאן היא, הבעיה רק זרק את הגזלן. זה מה שהבעיה אמר, הוא גזלן, ובגדול, מה שרשי אומר, הוא כולו הדף הבא. שזה מה שעכשיו כולם לומדים, שתדעו, זה דף הבא, כן. מה הדף הבא אומר? שהשבועה באמת יעילה, אם אני חושד בסיטואציה שנקראת השתמות, שמה היא הכוונה? זה לא בן אדם שהחליט לרמות, זה בן אדם שכמור הסתבך, ולכן היות וזה כך, יעיל להשביע, כי מה השבועה תעזור לו? להתעשת. לעומת זאת, אם הוא החליט כבר להיות רע, אז הוא יעשה עוד דברים רעים. אם כבר הוא החליט, בגדול, כל מה שהגמרה, זה הסוגיה הבאה, המיגו דחשד הממונה, הוא כולו הולך על הבסיס ההוא, בעקבות הפירוש של רבי יוחנן.
זה לא יותר אצל רבי זרע. זה לא יותר אצל רבי זרע. אני דיברנו על... רבי זרע זה לא עזר כלום כל הדפים. כי בסופו של דבר, אצלו זה לא, אין כאן שהוא השתמת, למה? לא רק שיש
עדים
שלא נגנבו, הוא אכל, הוא לקח ואכל דבר שלא שלו.
מצוין, מצוין, בואו קצת לדייק יותר, אוריה, אוריה, בגדול, ללמד את זה כאמור בתחילת שבוע הבא, ובגדול, זה בדיוק מה שהגמרא בודקת בסוגיה של מיגו דחשד המון חשד השבועתא. האם אתה יכול להשביע רק אדם שהוא משתמת? או האם גם אדם שאתה תפסת אותו גונב, מרמה, האם אתה, את האדם הזה יכול עדיין להשביע? כי ההנחה היא שהוא גונב, אבל עדיין שהוא לא יישבע לשקר. כלומר, אולי שבועת השקר יותר מרתיעה אותו מאשר הגנבה. בשון הגמרא, אם אני אומר מיגו דחשד המון חשד השבועת, אני אומר, ברגע שהוא פרץ את הגבולות, או אני אגיד בדברים שיצא לי קצת לדבר איתך היום, ברגע שהשבועה הרי היא ממשיכה את המקרה הזה. אז אפילו אם שבועה הייתה מרתיעה בן אדם, אבל הבן אדם הזה כל כך מתחפר בתוך השקרים שלו, בתוך המקרה, יכול להיות שהוא אפילו יעז מה לעשות, מעין פיגוע התאבדות, הוא יעיז אפילו לשקר בשבועה. אבל זה היה אופציה אחת. אופציה שנייה, הגמרא אומרת, לא, יכול להיות שגם כשבן אדם גזלן ותפסתי אותו משקר, אז מה אני צריך לעשות? להשביע, אני לא יכול. למה אני לא יכול להשביע?
אז
זה
התשובה
כל השבוע.
הסוגיה דווקא, דף הבא נראה יותר שזה דייטלה או דייטלה. כלומר, של מי התביעה? של מי השבועה? השבועה היא של התובע או השבועה כנגד הנתבע? מה הכוונה? האם השבועה היא כנגד התובע? כלומר, השבועה היא מול התובע, אני בא לאמת, כמו שאומר רבי יוחנן, שלא כל אדם הולך ותוקף בטלית חברו. כלומר, אני בא לבן אדם בא חמי תביעה, אני לא בטוח מאמין לו, אולי הוא משקר בכלל, אולי סתם רוצה לחלוק חצי, ואז באמת הוא צריך לשבע על דייטלה, כלומר, על החלק שלו, שהוא באמת תובע חלק שלו ולא סתם בא לעשות קופה לעצמו. או אולי על דלייטל, כלומר אולי על שבועה היא בכלל כנגד הנתבע, כמו רב נחמן בשבועות שם, שבאמת השבועה היא שחזקה על אדם תובע ואין לו עליו.
כן.
זה לא נראה לסוגיה, כלומר, איפה אני מקבל את התביעה, אם רק כנגד התובע או כנגד הנתבע?
בסדר גמור, ברשותך, בוא לפני שיכנס לכל הפרטים, אני רוצה היום רק קריאת כיוון. שאלת על שתלך ותתברר בדף הבא וניכנס לתוך עובי הקוראן, אולי הצגתי את זה בצורה לא מדויקת, אולי אפשר בצורה בגדול, כל החטיבה שלנו מרבחי הקמה הייתה עד עכשיו, היא העבירה אותנו למסלול של השימוש בשבועה. כאן הגמרא היא נכנסת לבירור מקיף והיא אומרת, אתה משביע אנשים שאתה פחד שיש פה שקרנים. אז מה טיב השבועה הזאת? או איך עושים את זה? האם אתה באמת יכול להשביע בן אדם שאתה חושב שהוא משקר? אז מה השבועה עוזרת? בגדול זאת שאלה כאן, ברב זרע אתם צודקים. הגמרא כבר כבר הכריע, כי מה הגמרא אומרת? שהוא נתפס בגזל, והוא גזלן, וגזלן מפורש במשנה בשבועות. צריך פשוט לפתוח פרק שביעי, שגזלן אי אפשר להשביע. כן, ולכן אומר לו, אביי לא מצליח להבין בכלל את מה שאתה... קמאת לרבחי הקמאת. מה קמאת לרבחי הקמאת? אי אפשר להשביע פה רבחי הקמאת.
מה הוא רוצה להגיד מגוד החשי? תגיד מגוד החשי. שומעת פה גזלן זה נראה יותר כי הוא רומז למשהו אחר. גזלן כמו...
אתה לא מבין מה שאני אומר. אני כרגע, המטרה הוא לא לעשות בירור מיסודי של מה שכתוב בסוגיות. הוא להבין את הסיפור של הדף הבא. על מה הדף הבא הולך לדבר? איפה הוא לוקח אותנו? עכשיו, בגדול, אתה צודק, פה לא כתוב מיגוד החשיד, אבל בגדול, הולכים לקחת לו למקום שרוצים לברר, לשים על השולחן את השאלה של מה הגבולות ההשבעה כשיש ברקע חשד לשקר. מה זה עוזר להשביע? מה שהגמרא תברר, שבהקשר כאן אתה צודק, הגמרא כבר שמה סימן קריאה. מי שנתפס בגזל, הסיפור נגמר, אין שבועה לגביו. ולכן הוא בא ואומר, מה רבחי הקמאי אתה יעזור לך? כן.
יש חלוקה נראה, אני זוכר פעם אומרת, בין גנב לגזלן, שזה לא אותו דבר, אולי פה...
מה זה נוגע לקריאת כיוון שהסוגיה השואלת האם אפשר להשביע אנשים שחשודים בשקר או שנתפסו בגזר? אני לא אומר כאילו למה זה מסתבך.
זה לא מסתבך,
אתה יודע למה זה מסתבך? כי השתמות, הכל מסתבך, כן. לא, אבל פשוט בקיצור זה מעין קריאת כיוון בסוגיה, זה הכל. אני מבקש כאילו בוא לא ניכנס ניכנס אליהם, אני לא אברח לכם, רק אומר בגדול זו חטיבת השבועה, וחטיבת השבועה פה מציבה שמה היא לוקחת לנו לעולם של שבועות, לעולם שיש אנשים שלא משביעים אותם. זה לוקח אותנו למקום של, אז מה עושים כשאי אפשר להשביע בן אדם? שצריך לתחום לנו גבולות, אבל זה כל נושא חשוד על השבועה ושכנגדו. כי מה באמת עושים כשהבן אדם חשוד? ובגדול הגמרא הולכת לברר שיש פה מערכת של מקרים, בעיקר אצלנו, שמשביעים בן אדם, למרות שבעל פניו מה נראה? שלכאורה לא היה אפשר להשביע אותו.
מה הסיפור בכייה אבל? למה הסיפור בכייה
אותו? בכייה עושה דבר פשוט, אני חוזר. נמצא, יש פה שני נושאים שאנחנו הולכים שני סיפורים הייתי אומר שאנחנו הולכים לברר אותם. סיפור אחד אומר מה דיין יכול לעשות בפועל כדי שההלכה תהיה מעשית, כדי שהוא יוכל לדון. אז את הדבר הזה מביע רב זרע שקמה לרבחי הקמה, היית אומר, תנו לי להשביע. איזה שבוע הוא רוצה להשביע? מודה במקצת. מודה במקצת. אני אומר, בגדול זה סיפור אחד, שלאיפה בעיקר הוא יגיע למיצוי, וזה עיקר הדיון שנתחיל בעזרת השם בעיון ממחר, חלק כבר התחילו, זה הסיפור של שבועת הסת. שבועת הסת זה סיפור שכולו בנוי על המתווה של הסיפור של רב זרע, כי מאיזה מקום הוא בא? הוא נגד כל מה שלמדנו בדפים הקודמים. כי מה הייתה כל ההנחה של הדפים הקודמים? שמשביעים רק מודל המקצת. היו פה ארבעה הסברים על הלוח, נכנסנו פה לעובי הקורה, מה שבועת הסת אומרת? שאני משביע כופר בכל. שאני משביע כופר בכל, במסגרת הסוגיה, מה היא עונה לרב זרע? אתה הולך בכיוון הלא נכון, אתה רץ לרב חייה, תשתמש במי? תשתמש ברב נחמן. ובגדול, מה הסוגיה בעצם מצהירה? אני מחזיר כיוון אחד. הסוגיה מצהירה שמדרבנן, או רב נחמן, באמת מחוץ למסגרות של מה? של העקרונות דורייתא, של השבועות דורייתא. איזה כלי רב נחמן ניפק לדיינים? כלי עבודה. אין מקרה בעצם שיבוא לפני דיין שמה הוא לא יעשה? שהוא לא יוכל לעשות משהו, שהוא לא יוכל להשביע. בגדול, בגדול מה שהגמרא הזאת מצהירה, שדלמדתם את הלומד הזה של מודל המקצת, אתם תהיו מודעים שאנחנו מודעים למגבלות של מודל המקצת, ולכן מה אנחנו מציעים? שבועת הסת, יש כלי, יש מה לעשות עם הרועה הזה, יש מה להשביע אותו. שרשי אפילו אומר פה דבר מדהים, נראה כאמור, כנס יותר לאובי הקורא לשבועת הסת, נבדוק האם זה הקריאה היחידה או... רש"י אומר שמה פירוש המילה הסת? שהסיתו חכמים לכך להסיתו להודות. מה שרש"י בו מלא נגד עיניו זה דבר שדיברנו עליו המון בסוגיות הראשונות. בעצם המטרה של שבועת הסת היא אמצעי לחץ שהתסריט שעולה לי בראשו שאומרים לכופר בכל תישבע שבועת הסת, מה הוא יעשה? הוא לא יישבע, הוא יודע. במילים מאוד פשוטות זה כלי, זה תכסיס של דיינים. זה הצהרה ברורה שכל מטרה, כל שבועת הסת היא הסיתו חכמים, לא פחות מזה. חכמים עומדים מול עקרונות ההלכה והם אומרים אבל אני צריך תכסיסים כדי כדי לעבוד, כדי לעבוד, אי אפשר רק את העקרונות. או אני חוזר למבנה הקודם, ההלכה, אז ככה, אז מהי ההלכה העקרונית? היא תבימה, היא נותנת לי את ה, הייתי אומר, את התשתית של החיים. בפועל, כשאני נכנס לתוך החיים עצמם, חכמים צריכים להפעיל טקטיקה, צריכים לחשוב, צריכים לעבוד עם כל מיני כלים. בגדול, אני אומר, הכיוון העל הזה, ואני חושב שאנחנו צריכים לברר את כל נושא שבועת הסטו, מה המענה הזה שחכמים נותנים לצורך שההלכה תהיה ישימה. בצד זה מתפתח פה וקטור אחר לגמרי, שהוא פה מתחיל, הוא נדחה את כל הדיון בו אחרי שבועת הסט. מהו הוקטור הזה? הוקטור הזה הוא הגזלן, החשוד, המיגו דחשי, שהוא בעצם שואל את עצמו, בסופו של דבר איזה כלי העמדנו? כלי של שבועה, אבל האם כלי של שבועה יעיל, או האם אפשר להפעיל אותו בכל המקרים האלו? זאת שאלה גדולה מאוד שמעסיקה את הסוגיה. כן, דביר.
השאלה היא שאלה, זה נראה שזה לא בכלל שפה של הסוגיה. עד הסוגיה הבאה, בכלל זה לא מעניין את הגמרא הסיפור הזה. של מיגו דחשי, ועד כמה זה אפקטיבי, יכול להיות שהוא ישקר, יכול להיות שלא. אתה יודע שכל הסיפור פה זה רק מסר, אני יכול לחייב לשבועה, אני רוצה לחייב לשבועה. אחרי זה כבר גידול, רגע, אולי הוא בכלל
משקר. לא, אני לא מסכים איתך, זה מאוד מעניין, אני אסביר לך למה. תראה, מה שבעצם עולה מהי עמוד א' לבד? אם בנם יתפס גוזל, אז מה אני אומר? נמחקת, אתה לא יכול להישבע. זה כתוב במשנה בשבועות. תפשו באדם גוזל, נמחק. למה אני משביע במקרה בדרך כלל? בכל שבועת מדעים היא קצת רגילה. כי לא נתפסת גוזל. תבוא אותך, אתה אמרת מה שאמרת, הודית בחלק, עכשיו מה אני עושה? אני עושה לברר, לכן אני יכול להשביע, כי המשביע הוא הנשבע, משביעים אדם שלא נתפס. כלומר, כשלמדתי מסכת שבועות, הכללים היו מאוד מאוד פשוטים וברורים. למה זה מסתבך בתוך בבא מציעא? זה מסתבך בתוך בבא מציעא משני כיוונים. א', זה מסתבך ברב חייא קמייתא, כי רב חייא משביע בן אדם שנתפס משקר. על פניו, כשהוא נתפס משקר, הוא היה צריך אוטומטית להיפסל לשבוע. ואז נכנס גורם חדש, ואני אומר לך בתור מי שלמד כמה פעמים את שבועת הדיינים, בשבועת הדיינים אתה לא יודע בכלל מה הסיפור הזה, חוץ מההופעה שם של רבא במסגרת בשיב עבדה, אבל בגדול, באמת הפרק, המושג לא נמצא, מכניסים גורם חדש, שמה הגורם הזה נקרא? השתמותי. מה זה אומר? שאם בן אדם, אני אומר לעצמי, הוא לא החליט לשקר כמו שהוא לא אמר אמת. אני רוצה להגיד לך חוויה, הרבה הבאתי פה את הילדים שלי, בסדר? אתה שואל את הילד שלך, יש לך שורי בית? אז הוא אומר, נדמה לי שלא. אתה יודע מה אתה יודע בוודאות? שיש לו. אז למה הוא אומר נדמה לי שלא? הוא לא רוצה לשקר, אבל הוא לא רוצה לעשות שורי בית. זה לא אגיד שזה קורה כל יום, אבל זה קורה עם כל ילד, בסדר? אז לא משנה אם הוא נולד ב-1980 ומשהו, או 2000 ומשהו, בסדר? זה עובד על כל הגילאים, אני אומר לך, בדוק. יש לנו הרבה גם בבית, בסדר? בדוק, בסדר? מה אני מתכוון? יש לך מצד אחד אנשים שהם שקרנים, אומרי אמת, לא אומרי אמת, זה קיים. אבל יש לך גם את האלה באמצע, שמה קורה? הם לא אומרי אמת, הם אומרי שקר, הם עכשיו, מסכת בבא מציע תיארת הדמויות האלה, נכון? כלומר, מסכת בבא מציע הכניסה לעולם של החשוד, של הגזלן, שאני אומר לך, תלמד שבועות, הכל שם ברור. נתפסת, לא נתפסת. היה שוטר עם דוח, בלי דוח. זה עובד. אתה פה נכנס פתאום הדמויות האלה כמו הילדים האלה. איזה דמות נכנסת? הדמות שהוא לא אומר אמת, הוא לא משקר, הוא מרוויח זמן. זה דמות שמופיעה פה בענק. ולכן, מה היא מחייבת בירור מחודש? דביר, מה בעצם היא מחייבת? היא מחייבת בירור מחודש של גדרי, אז את מי אני אשביע או מי אני לא אשביע? בוא נאמר בצורה מאוד פשוטה. הקו שעולה בגמרא בהמשך, ברב חייא קמייתא, יש גזלן נתפס. מה ברור לגמרא בהי עמוד ב'? ברור לגמרא שאם הוא טיפוס של השתמותי, הוא בדיוק הבן אדם שמה אתה רוצה לעשות? הוא בדיוק משתמת להשביע. אתה מת להשביע בדיוק את החבר'ה האלה, כמו אותו ילד שאומר לי, נדמה לי שלא, אז מה אתה אומר לו? תביא את הילקוט שלך. לא שאתה אומר לו. זה כמו להשביע אותו. ואז פתאום השורי בית קופצים מתוך היומן, יש כזה פוק, כמו זה, אתה יודע, אתה פותח, קופץ השורי בית. וגדול, בבא מציעא אומר, הדמות האידיאלית להשביע הוא ההשתמות, הגזלן, מי שכבר נתפס כשקרן, אין מה לדבר. איפה יש? סליחה?
רבי חייא אבל לא מקבל את רבא
ואת ההשתמות. לא הבנתי.
רבי חייא אומר שלא תאמר כרבא, רבי
חייא
לא מקבל את זה, רבי
חייא
בדיוק אומר
ההפך. עכשיו אני חוזר לרשי ברבי חייא קמייתא, כשהגמרא הביאה את רבא. אז מה רשי אמר? בדיוק מה בדקה הגמרא בשמה, האם אפשר לכנות את הטיפוס של רבי חייא קמייתא גם כ... כי השתמעות, הרי מה המסקנה לדעת רשי כנראה? דיברנו על זה אז ארוכות, רשי לא מסביר מה המסקנה, זוכן את הבעיה ברשי בגימל, הוא אומר, אבא אמינה בלי המסקנה, יופי, אז ראינו אז ריטווה ורמב"ן, זוכן את כל הדברים האלה? אז בגדול, מה שאני אומר, בסופו של דבר, בוא נלך עם כיוון הריטווה, כרגע, כתחילת העבודה. גם על רבחי הקמייתא אמרתי השתמעות, האמת, זה כתוב מפורש ברשי פה בעמוד א', שגם ברבחי הקמייתא אני נותן לו קרדיט של השתמעות. מה קורה ברואה אבל? שהוא לא יכול להיות מכונה השתמעות, והוא נתפס במה? הוא נתפס במה? הוא נתפס בגזל. היות והוא נתפס בגזל, אז מה אני? הוא לא יכול להישבע, בדיוק. אז מה נשאר דביר? רק נגמר. מה נשאר אז כל הגמרא בעמוד ב'? מה שנשאר בעמוד ב' זה בן אדם שאתה חושד שהוא גזל, אבל מה אתה לא? הוא לא נתפס, לכן זה מיגו דחשי. זה מה שהגמרא תברר שם, אבל בגדול אני כללתי את זה פה כקריאת כיוון, כי הגמרא כאן תעשה לנו סדר, נגמור את הסוגיה לנו סדר בראש, את מי אפשר להשביע. בעצם מה שעלה בתיאור שעד עכשיו, מי שבטוח שקרן אין מה להשביע אותו.
איך התמודדתי במחיר שלא תמרקר אגב?
כי ברבחי הקמה הייתה, זה במיל, ואני אומר לעצמי שהבן אדם הזה גם ישתמת בסופו של דבר. אני קורא לך את רשי, רשי אומר, וכי אמר רב חייא במיל, ואינם הפיקדון שלא שלח בו יד, ניקה למיימר, השתמעות הם השתמעת. זה כתוב ברשי. עכשיו זה רשי לשיטתו בעמוד ב', זה כל המנגינה של מסכת בבא מציעא הדפים הראשונים. הבן אדם הכי אידיאלי להשביע זה הבן אדם שנחשד בהשתמעות, כי השבועה תעזור לגביו. לעומת זאת, הבן אדם שכבר גזל, אין מה להשביע. מה הגמרא תבדוק בעמוד הבא? ואנחנו נלמד את זה בעזרת השם בשבוע הבא. מה היא תבדוק? האם אני יכול להשביע בן אדם שלא נתפס כגזלן, אבל הוא חשוד להיות... הוא חשוד לא להיות משתמט, הוא חשוד להיות גזלן. אתם מבינים את ההבדל? משתמט אומר, אני חושד בו שהוא מסתבך. המיגו דחשי גם המון הזה, הוא חשוד שהוא החליט לגנוב. לא שהוא הסתבך. זה מה שהגמרא תבדוק, אבל בגדול הגבולות הם די ברורים. זה נושא אחד. הנושא השני, היותר גדול הוא בחייתי, שנראה לי יותר חשוב להשתים את בבא מציע, זה נושא השבועת הסת, כי השבועת הסת מורידה את בבא מציע לחיים, היא מורידה את כל המשבועות לחיים.
אני ראיתי את זה כמעט אחד.
בבקשה.
מוריד לעולם את שבועת הסת. ואז בעצם בין אומרים, רגע, הבאת שבועת הסת כפתרון, כמו שפעת הפתרון הדיינים אחרי כל ההסתבכות של המדינים. רגע, עכשיו בודקים, אוקיי, הבאת פתרון, שהם ישים בפתרון הזה. אם אתה לא יכול להשביע אותו, לא בזה, לא בזה, אז מה פתרת כבר?
מצוין, או בלשון אחרת אתה אומר הרע מצוינת, בוא נראה, אז הגמרא אומרת, אמרתי שכנגדו כאמינה, פתרתי את בעיית הגזלן, אמרו לו, היה לי רבחי הקמה איתה, מה יכולתי לעשות? לעשות משהו במקרה הזה, הייתי עושה שכנגדו, מה הכוונה? הייתי נותן למי להישבע? לכל הטובים. שואלת הגמרא, סליחה?
מה נשמעת נגזל בשבועת?
זה סיפור אחר לגמרי שבועת הנגזל. שבועת הנגזל זה לא מקרה של חשד, זה מקרה שאנחנו רואים לנגד עינינו גזל, ואנחנו רואים לנגד עינינו גזל, ואין לנו ראיות. שנייה, זה סיפור...
יש שבועת מתוך הבית שיצא לי מתוך הבית.
אז זה סיפור אחר, זה לא בעיה של חשוד, זה בעיה שאין ראיה לגזל. תבין, בגזל, גזלן, הוא נתפס גוזל מקרה אחד, עכשיו עד שהוא לא חזר בתשובה, אבל לא יכול להישבע גם במקרים אחרים. בנגזל זה בתוך המקרה עצמו של הגזל.
אני אגיד לבעלו אסטרק מסיר, אבל אני יודע רק על שתיים של זה, ואני ראה לכל השמונה האחרים.
זה לא קשור לשבועת נגזל. תסתכל במשנה שם, תראה, זה פשוט לא המקרה. זה פשוט לא המקרה, בסדר? ובחזור אלינו, מה הערה של אוריה? מה אומרת הגמרא? השתנה מדלייטה לדרבחיה, מה אתה כל כך צריך את רבחיה? ניחי ומדרב נחמן, דתנן, מנה לי בידך, אין לך בידי פתו. מה אנחנו משמיעים אותו שבועת הסת? שזה בעיניי, הגמרא אומרת, חבר'ה, צריך להבין את שבועת הסת, לקבל תמונה מלאה, ההלכה פרקטית, ריאלית, יש מה לעשות. אבל כאן, באמת אתה צודק, מה הגמרא אתה עשו של דבר? דרב נחמן. תקנת אי ותקנת לתקנת לאו, דינה לו בגדול מה הגמרא בעצם אומרת, וצריך לעשות שלום עם זה. אני יודע שזה אולי קצת מאכזב, בסופו של דבר אי אפשר לפתור, לא שלא פתר שום בעיה, שבועת הסת פתר המון בעיות, הוא לא יכול, אבל מה לעשות, לפתור הכל, אי אפשר לפתור הכל, צריך לוותר על החלום הזה שהדיינים יהיה להם מכשירים לפתור, בסופו של דבר זה לא הכל פתיר. בגדול מה שהגמרא אומרת, הוא אם יהיה לך מקרה של חשוד על השבועה בשבועת הסת, אתה לא יכול לעשות שכנגדו. אני רוצה לרגע גם להסביר למה לא. למה לא באמת? כי תיארנו את הכמיהה של הדיין, מה לעשות? לדון ולדון ולדון לעשות צדק. מצד שני, מה הדיין גם חייב להיות? חייב. הוא חייב להיות מאוזן. אתה חייב, מה לעשות? לשמור על מערכת איזונים סבירה, שיחד עם זה שהיא נותנת הכרה בתביעות, היא גם חייבת, מה לעשות? לא לחשוף אנשים לתביעות יתר. ואתה חייב לאזן, זאת אומרת, לפעמים הוא ריח. בשם האיזון, מה אתה עושה? זה לפעמים, אתה לא עובד. כלומר, בגדול, הצורך לאזן הוא ענק. בסופו של דבר, הסוגיה הזאת היא פרקטית, אבל היא אומרת, לפעמים אי אפשר הכל. אי אפשר הכל, כי יש פה שני צדדים, כי אנחנו כבני אדם צריכים לזכור שאנחנו בסופו של דבר לא יודעים הכל, לא רואים הכל.
ושם, לרב נחמן, זה
בתגמר שבט, שאומר לרב נחמן,
אי אפשר.
כאילו. אומר, זה כבר מול התקנה של רבי יוחנן, כי רבי יוחנן אומר, למה אני מחייב שבועה? כדי שלא יהיה טענה כאילו בלי בסיס. למה אני לא חייב שבועה? כדי שאין תקנה בלי בסיס, כאילו.
זה נכון, זה נכון.
רבי יוחנן אומר, השבועה היא כדי שלא יהיו מקרים כאלה שאין להם בסיס. ופה אומר, השבועה זה בגלל ש...
בהחלט, אין ספק בזה, אבל בגדול גם השפה של רבי יוחנן היא שפת התקנות. למה בעצם נחשפנו? ששבועה הוא מכשיר שדיינים משתמשים בו כמכשיר של מדיניות. אני אסביר קצת את ההבדל. בעצם מה שנתאר לפניכם, שתי גישות להלכה. כל הסוגיות הראשונות הן סוגיות יותר למדניות, במובן שהן עוסקות בעקרונות, בהגדרות, מה שנקרא בלמדנות. יש גם גישה אחרת שאומרת שזו גישה פונקציונלית. מה הכוונה? שזו גישה של מדיניות. המדיניות מעניין אותה התוצאה הנדרשת, פחות מעניין אותה העקרונות. היא עוסקת מחקרי מדיניות. כשלמדנו פה לא מעט סוגיות, שתי הגישות האלה לפעמים הן צצות, שלפי מיטב הבנתי יש בהלכה מתחים ביניהם. מצד אחד ההלכה היא מערכת של עקרונות, מצד שני העקרונות האלה יש להם מגמות, יש להם מטרות, ולעיתים קרובות העקרונות הם נוסחו כדי להגשים מטרות מסוימות, שבכל מיני נסיבות המטרות האלה הן לא מוגשמות. ואז השאלה, מה אתה עושה בתור דיין? האם אתה מוצא דרך להתגבר על זה? כן, וזה, ובלימוד לפעמים טוב לשים לב למגמות, למטרות וכו'. יחד עם זה, שאני אומר, העקרונות הם לא תמיד עולים בקנה אחד. ויש איזה דיאלוג, איזה מתח מסוים, אני חושב, ענק, שקיים, שתראו, אפשר להשתמש בעקרונות לטובה, לרעה, למען המטרות, לא למען המטרות. ויש איזה דיאלוג מתמשך אדיר בסוגיות, בהקשר שלנו, אם נחזור. מה רבי יוחנן בעצם אומר? ראיתי שניים אוחזים בתלית, ולמה אמרו יחלוקו בשבועה? כמכשיר מדיניות, זה לא השבועה הרגילה. שיותר מזה, מה עולה גם בדברי רבי יוחנן בצורה מאוד מאוד, מאוד ברורה? רבי יוחנן, אני מאיים עליך בשבועה מתוך ציפייה שאם אדם יודע שאם הוא יחטוף, ישביעו אותו, אז מה יקרה? הוא לא יחטוף. בעצם מה שרבי יוחנן אומר, אני בכלל לא מדמיין שבועות. רבי יוחנן אומר, כשהמשנה כותבת שניים אוחזים בתלית יחלוקו בשבועה, זה אומר שהמקרים האלה בעצם לא אמורים. ואם הם קורו בכל זאת? אז קיבלנו את זה כבר בדף ב', אז אולי ככה קרה, אולי הם חטפו בעד ידיים, אבל בגדול, אנחנו פה, הייתי אומר, המסכת שבועות היא מסכת של עקרונות, וגם כל רבחי הקמה הייתה נראה ככה. בגדול, מסכת דבר המציע מסתכלת על השבועות כמכשירי מדיניות. עכשיו, כשהגמרא קוראת לשבועת עשה תקנת, היא מתארת דבר דומה לגמרי. אני חוזר לרש"י פה. תביאו ללמוד את הסוגיה שם בשבועות. בגדול, מה רש"י אומר? זה מכשיר פונקציונלי בידי הדיינים, בול כמו רבי יוחנן. הדיינים מאיימים על הכופר בכל להשביע, כדי שאותם שכפרו בכל בקלות מדי, אז מה יקרה להם? הם ירתו לאחור. ככה רש"י אומר. זה מכשירי מדיניות. זה מה שאני אמר, צריך להכיר בזה. זה מכשירי מדיניות, כי הכיוון כאן הוא לא בהכרח למדני, הכיוון הוא פונקציונלי, הוא פרקטי. עדיין יש לו פונקציות, יש לו דברים שהוא צריך לעשות. שתדעו רק, דרך אגב, זה הגישה הרווחת היום בעולם המשפט. השופטים היום בתי המשפט במדינת ישראל, ברובם פונקציונליסטים. הם צריכים לפתור את המקרה. זה בעיקר, זה כמעט המתיחות שיש כאן. הרב רעם, אני מניח שמעת זמן הרבה פעמים, מדבר על הצער שיש לו, על ההפרדה בין הלמדנות והפסיקה. או שראשי הישיבה, הרבה ראשי ישיבות לא עוסקים בפסיקה, אכן זה הופך להיות עודף מופשטות של הלמדנות. הוא בתור מישהו גם רב ישוב, גם פוסק וגם למדן, אז הוא חש בהזנה הדדית של הדברים. הוא בוא נאמר ככה, להבין בצורה מלאה את ההלכה, צריך להיות מודע לכוחות השונים שפועלים. מצד אחד יש תשע הלכה של הרב סולובייצ'יק, שזה הכל מופשטויות, ומצד שני יש גם ההלכה פשוטה כמשמעה, כמנגנון ומערכת יישומית ופרקטית. בגדול, מסכת בבא מציע, כשהיא מתארת שבועת הסת, ובעיקר את שבועת המשנה, רבי יוחנן, היא מתארת מה היא מתארת? מערכת פרקטית, מערכת פונקציונלית. אני מאיים להשביע. לעומת זאת, כל מה שלמדנו עד היום, הוא שיבט את שבועה בקונטקסט אחר לגמרי, בקונטקסט של קשרים בין בני אדם שקיימים, שאני חייב הודעות וכו', שומרים, אנחנו דיברנו על כל הדברים, כל המחייבים של השבועות, זה עולמות שונים לגמרי. בגדול, השלמת התמונה אומרת שנבין את העקרונות ונבין את היסודים. כן? זה בגדול הקריאות הכיוון של הסוגיה. מה שאנחנו עושים זה, אנחנו ממש בלחץ זמן, זה תדעו, מבחינת הלוחות זמנים שקציבו לנו. הייתי רוצה השבוע לעבוד על הסט, שזה מסע קצר לגמרא בשבועות. זה השאלה המרכזית, אני מקווה שכולם כבר הבינו. מאיפה מגיעה לעולם שבועה ש... שהמשנה מה אמרה? שלא משביעים. מאיפה זה מגיע לעולם? זה גם בעיית סמכות. אבל היא לא רק בעיית סמכות. זאת שאלה שחייבת להישאל ברמה הרבה יותר עמוקה. לא רק איך המוראים יכולים לעשות דברים שהתנאים אמרו אחרת, אלא היה רציונל בדברי התנאים? היה או לא היה?
היה
ועוד איך. מה קורה בתקופת המוראים לרציונל הזה? כלומר, אני אשאל את זה בצורה אחרת, כבר כולם רואו, אני מניח, את המתחים בין הסוגיות. מצד אחד למדנו כולנו את רבא, שאמר שיש השתבות במה? במודה ומקצת, אבל בכופר בכל. אין השתמות, אין אדם מאיס פנה. פתאום באה גמרא שבועות, ומה היא מספרת לנו? מאיפה באה השתמות פתאום בכופר בכל? רגע, רבא אמר שאין השתמות, רב נחמן אומר שאין, מה קרה פה? זאת שנית, הגמרא בבא מציע דבר עמוד א', מה משמע ממנה? ששבועת הסת היא בכלל לא על רקע של... של השתמות, רגע, תחליטו, מה היחס בין הגמרות? יש איזה דיון מאוד גדול ומשמעותי בראשונים. בסופו של דבר, השאלה הטעה לי, מה התהליך ההלכתי שיהיה? כבר נקבל פה פריזמה לא רק לנושא, אלא איך הלכה מתגלגלת, איך הלכה מתיישמת בעולם. כי יש פה פערים כנראה בין חוליות. מה זה? למה אנחנו נמהרים? כי... אתה יודע מה? אני מוכן לעת יותר. אני אסביר לך מה הסיבה שאנחנו נמהרים. היום בשבוע, ביום חמישי, יש שיעור כללי על מיגוד החשית, והישיבה גמרה את בבא מציע פרק ראשון. ואת השבועיים שאחרי זה מקדישים לחזרה. עכשיו, לי אין בעיה, אני אמרתי את שבעת העמים, לי נראה מאוד חשוב ללמוד את שבועת הסת מהזווית של בבא מציע, קצת לגלוש לתוך שבוע הבא. אני אגיד לך על חשבון מה זה יבוא, זה יבוא על חשבון החזרה. עכשיו, חשוב ללמוד שנחזור ברצינות. וכן, לפי מיטב הבנתי, אני אשמח לשמוע דעות אחרות, כדאי קצת למהר בסוגיה הזאת, כדי שלא נזלזל בחזרה.
אפשר פשוט... להתחיל
לחיות
כולם
את
מה
שמתחילים
אחרי החזרה.
אולי, לא יודע.
בבית הגמות לבוא בקדיש.
אתם רוצים? אני מוכן.
אני לא רוצה להיות גומית בגלל ששיעור א' לא
דיבור. אתה יודע מה? זה בסדר. אתה יודע מה? זה לא קשור לשיעור א' כל כך.
אני לא יודע.
אני אפסיק להקליט. בסדר, כן.